פרק 2. החלטות ראשוניות. כמאזין, החוויה של צריכת פודקאסטים היא פשוטה למדי. מורידים אפליקציה, נרשמים לכמה תוכניות שנשמעות מעניינות, וזהו, פחות או יותר. אבל מי שהחליט להשיק פודקאסט חדש, מגלה חיש מהר שהצד השני של המתרס הזה הוא הרבה יותר מורכב ומאתגר. יש המון החלטות חשובות שצריך לקבל כבר בשלבים הראשונים של הקמת תוכנית. החלטות שקרוב לוודאי שתהיה להן השפעה דרמטית על סיכויי ההצלחה של התוכנית, אבל ברוב המקרים לשדר הטירון וחסר הניסיון אין את הידע והכלים המתאימים כדי לקבל אותן בצורה מושכלת ומבוססת. בפרק זה אני אסקור את ההחלטות הראשוניות האלה ונבחן את ההשלכות המעשיות שלהן לאורך חיי הפודקאסט. נפתח בשתי שאלות חשובות, שתי השאלות שאני שואל כל פודקאסטר חדש שמבקש להתייעץ איתי וכל ארגון שרוצה שאפיק עבורו פודקאסט. שתי שאלות שאתם חייבים לענות עליהן לפני שאתם משיקים את הפודקאסט שלכם, אם אתם רוצים לחסוך לעצמכם כאבי לב וזמן יקר. מהי מטרת הפודקאסט ומי קהל היעד שלו? המטרה. אפתח ואומר שלא כל דבר בחיים צריך שתהיה לו מטרה. יש המון דברים שאנחנו עושים סתם בשביל הכיף. פעם, למשל, השתתפתי בצעדת התבור. באופן אישי, אני מעדיף שיתלשו לי את שערות בית השחי שלי אחת-אחת לפני שאני אסכים להשתתף בצעדה הזו שוב פעם. אבל ראיתי סביבי המון אנשים שאשכרה נהנו מהאירוע הזה, ואני יכול להבין את מי שהליכה חסרת תכלית מסביב לסלע גדול עושה לו את זה. גם פודקאסטים אפשר לעשות סתם בשביל הכיף וללא מטרה מוגדרת. אבל אני מנחש שאם טרחתם לרכוש את הספר הזה ולקרוא את ההגיגים שלי, זה מכיוון שאתם רוצים שהתוכנית שלכם לא תהיה רק כיפית, אלא גם תצליח במובן כלשהו. ואני טוען שבשביל להצליח, אנחנו חייבים ראשית להגדיר את המטרה שלנו. למה? הסיבה הראשונה היא שהזמן והאנרגיה שאנחנו משקיעים בהפקת הפודקאסט שלנו הם משאבים מוגבלים, ואם לא נשכיל להתמקד ולהשקיע אותם בדברים שיקדמו אותנו לעבר מטרותינו, יש סיכוי גדול מאוד שנתעייף וננטוש את הפודקאסט עוד בטרם נגיע להצלחה המקווה. ראיתי את זה קורה מסביבי עשרות פעמים. לדוגמה, חברת הייטק מוכרת שפנתה לחברת ההפקה שלי כדי שנפיק עבור הפודקאסט, אבל עקב פוליטיקה פנימית ומשיכות חבל בין המנהלים השונים, לא הצליחה לגבש חזון ומטרה ברורים עבור התוכנית. חלק מהפרקים נועדו כדי לחזק את תדמיתה של החברה בקרב לקוחות פוטנציאליים, אחרים ניסו למשוך עובדים חדשים להגיש קורות חיים, ופרקים אחרים נועדו לשם הרמת המורל של העובדים הקיימים. הערבוביה הכאוטית של פרקים בעלי אופי שונה ומטרות שונות הביאה לכך שהתוכנית לא הצליחה לקרוץ לאף אחד מהקהלים המדוברים, וכמובן שכשעזל לפסוף התקציב עבור הפודקאסט הוא לא חודש. לו הייתה החברה משכילה להתמקד במטרה אחת ברורה, סביר להניח שהתוצאה הייתה שונה בתכלית. סיבה נוספת שבעתיה כדאי להגדיר את המטרה שלנו בצורה ברורה, היא כדי לאפשר לנו לבחון את מידת ההצלחה שלנו אל מול המטרה הזו. כמו במקרה של החברה שעליה דיברתי בדוגמה הקודמת, כל מגיש פודקאסט ישאל את עצמו בשלב כלשהו, בדרך כלל אחרי חצי שנה או שנה של עבודה, אם ההשקעה בתוכנית משתלמת, ואם כדאי לא עולה להמשיך ולהפיק את התוכנית. התשובה לשאלה הזו תהיה קשורה כמעט תמיד במידה שבה התוכנית מצליחה לענות על צרכיו של המגיש, או במילים אחרות, בהלימה שלה כלפי המטרה שלשמה נוצרה. נאמר לשם ההסבר שמטרת הפודקאסט היא להביא לקוחות חדשים לעסק. במקרה כזה, קל לבחון אם שווה לנו במרכאות להמשיך את התוכנית. נבדוק כמה לקוחות חדשים הצטרפו בעקבות ההזנה לתוכנית, ונשקול את הרווח לעסק אל מול עלות המשאבים שהושקעו בפודקאסט. בדומה, אם המטרה היא למתג את העסק בעיני לקוחות פוטנציאליים, נוכל לבחון את ההשפעה שלו באמצעות סקר, למשל. אבל אם אין לנו מטרה ספציפית, או אם יש לנו כמה וכמה מטרות שמתנגשות ומפריעות זה לזו, לא נוכל להגדיר מדד ברור להצלחה, וכפועל יוצא, לא נוכל גם לבחון את מידת ההצלחה של התוכנית ביחס למשאבים שהושקעו בה. איך מודדים הצלחה? הפסקה האחרונה מובילה אותי באופן טבעי אל שאלה חשובה נוספת. מהו המדד הנכון להצלחה? ובניסוח אחר, איך אני אדע שהתוכנית שלי אכן מצליחה? רוב הפודקסטרים יאמרו שהמדד הוא כמות ההורדות או האזנות שיש לתוכנית. אם יש המון האזנות, סימן שהתוכנית הצליחה, ואם לא, סימן שהיא נכשלה. וזו ידידיי, טעות. עבור רובם המוחלט של מי שקוראים את הספר הזה, כמות ההורדות שיש לפודקאסט היא לא המדד הנכון להצלחה שלו. תחשבו על זה כך. נניח שאתם מגישים פודקאסט בנושא ראיית חשבון. סביר להניח שמספר ההורדות לכל פרק של התוכנית יהיה נמוך יחסית. נאמר לשם הדוגמה שיש לכם 500 מאזינים קבועים. 500 מאזינים לפרק הוא מספר לא גבוה, אפילו ביחס לפודקאסטים ישראלים. נכון לזמן כתיבת שורות אלה, הפודקאסטים המצליחים ביותר בישראל זוכים לעשרות אלפי הורדות לכל פרק חדש, ובמקרים נדירים יותר אפילו מאות אלפי הורדות. אין ספק ש-500 ההורדות שלכם מחבירות בהשוואה למספרים האלה. אבל מה הייתם אומרים, לא הייתי מציע לכם להרצות בכנס יוקרתי אל מול קהל של 500 לקוחות פוטנציאליים. פתאום 500 איש הם כבר לא כמות זניחה ועלובה. אני מכיר המון אנשים שישמחו, אפילו יהיו מוכנים לשלם כסף טוב תמורת הזכות לעמוד על במה מול 500 לקוחות פוטנציאליים. ואם תחשבו על זה, זה בדיוק מה שאתם עושים בפודקאסט שלכם. זה די מדהים כשחושבים על זה, לא? המשמעות הנובעת מהדברים הנ"ל היא שעבור רובם המוחלט של הפודקאסטים, כמות ההאזנות לתוכנית היא לא המדד הרלוונטי למידת ההצלחה של התוכנית שלהם. המדד הנכון הוא התועלת שהיא מביאה לנו, ובמקרים רבים, אם מגדירים את מטרת התוכנית כהלכה ועובדים נכון, די במספר האזנות לא גבוה במיוחד כדי להפיק את התועלת הדרושה. אנחנו רגילים לשמוע על פודקאסטים סופר פופולריים, כאלה שגופים המוני האזנות. אבל המציאות היא שעל כל פודקאסטר שזוכה לכמות גדולה של האזנות, יש מאות פודקאסטרים אלמונים ולא מוכרים שההצלחה של התוכנית שלהם בקרב הקהל הנישתי שאליו הם פונים, הזניקה את הקריירות שלהם לגבהים חדשים ושירתה את מטרותיהם בצורה פנטסטית. אבל כדי שנוכל להפיק את התועלת הנדרשת, חובה עלינו ראשית להגדיר מהי אותה תועלת. אם לא נשכיל להגדיר מטרה ברורה בשלב התכנון הראשוני, סביר להניח שחלק מההחלטות שנקבל יהיו שגויות, במובן שהן לא יקדמו אותנו אל מטרתנו, או אפילו ירחיקו אותנו ממנה. כיצד? בואו נמשיך את הדוגמה של פודקאסט שעוסק בראיית חשבון. פודקאסט כזה יכול לעסוק במגוון תכנים. למשל, התפתחויות אחרונות בתחום ראיית החשבון, או עצות לבעלי עסקים קטנים, או ראיית חשבון לפעוטות. נניח שלא ממש חשבתי לעומק על המטרה של התוכנית, ובחרתי, לפי תחושת הבטן, ללכת על התפתחויות אחרונות. אולי כי התחרות בתחום ראיית חשבון לפעוטות הייתה עזה מדי. קורה. אחרי חצי שנה של פעילות, כנראה שאגלה שרוב המאזינים שלי הם רואי חשבון אחרים. וזה הגיוני, כי סביר להניח שרק רואי חשבון התעניינו בנושא הזה. אבל בעצם, מה שהייתי צריך באמת עבור העסק שלי הם לקוחות חדשים, והפודקאסט מסתבר לא הביא לי ולו לקוח חדש אחד. פספוס. אם כן, הצעד הראשון במסע הפודקאסטינג שלכם צריך להיות בחירת היד לעברו אתם צועדים. כל החלטה שתקבלו לגבי הפודקאסט החדש, אופיו ותכניו, צריכה להיבחן דרך המשקפת של המטרה הזו, והאם הבחירה המדוברת מקרבת או מרחיקה אתכם ממנה. השקיעו מחשבה רבה ומאומצת בהגדרת המטרה הזו, ומה תהיה תמונת הניצחון שלכם, לפני שאתם יוצאים לדרך. תהילה. רגע. אני שומע אתכם אומרים, מטאפורית, זה ספר, אני לא באמת שומע אתכם, כן? מה לגבי תהילה? כן, תהילה. זו לא בושה לרצות להצליח בגדול. מי מאיתנו לא מפנטז על אולם מלא במאזינים נלהבים שבאו לשמוע אותו מדבר, או על הופעה בתוכניות טלוויזיה נחשבות, ואולי אפילו הזמנות למסיבות השקה מפונפנות. אם אלו התמונות שואלות בדמיונכם, תרשו לי לשפוך עליכם דלי וירטואלי של מים צוננים. אני לא יכול לעשות את זה אישית, אז לכו למקלחת ותשפריצו על עצמכם. זה לא עומד לקרות. עשרות שנים של צריכת מדורי רכילות ותוכניות בסגנון ערב טוב עם גיא פינס, הרגילו אותנו לחשוב על הצלחה במונחים של תהילה, כאילו שכל מי שמצליח בהכרח נעשה מפורסם כמו המודח התורן מתוכנית הריאליטי העכשווית. נכון, במקרים נדירים, גם הצלחה בפודקאסטים יכולה להתרגם לסטטוס של סלבריטי. אני מניח שג'ו רוגן לא ממש יכול לקפוץ לסופרמרקט בלי שהמוני מעריצים יתגודדו סביבו ויבקשו לעשות איתו סלפי. אבל רוגן הוא היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אני לא מכיר אף פודקסטר ישראלי שהגיע לרמה כזו של תהילה. אבל כל זה לא אומר שפודקסטרים לא זוכים לתהילה. זו פשוט תהילה מסוג אחר. תהילה בקרב קהילות קטנות, שיש להן את הסלבריטי הפרטיים שלהן, שכמעט ואינם מוכרים לציבור הרחב. זה יכול להיות מנהל מוצר בהייטק, שבעקבות הפודקאסט שלו הפך לגורו של קהילת מנהלי המוצר בישראל, וכולם מבקשים את עצתו ועזרתו. זה יכול להיות חובב תנך מושבע, שהפודקאסט המצליח שלו הפך אותו למיקרו סלב בקרב חובבי ההיסטוריה של המזרח הקדום, וזה יכול להיות יועץ השקעות שקהל המאזינים שלו שותה בצמא את דבריו. אני למשל חובב מושבע של מדע בדיוני, ואם הייתי פוגש במקרה את הסופר אייזיק אסימוב, סביר להניח שהברכיים שלי היו רועדות. קודם כל כי הוא מת, ואם ראיתי אותו זה סימן שמשהו ממש ממש לא בסדר איתי, אבל שנית, מכיוון שאסימוב הוא עבורי סלבריטי על, ואני נמנה על מעריציו המושבעים, גם אם אף אחד אחר מחוץ לקהילת חובבי המדע הבדיוני לא שמע עליו. הטיפ של ראם שרמן, גיקונומי. ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת היא התמדה. אין כמעט שום דבר שמגיע במתנה או בקלות או בלי ירידה לפני העלייה, גם אם הייתה התחלה טובה. התמדה. ליצור תוכן זה לא קל, כי בגדול שום דבר לא קל. צאו לדרך, נסו, תראו אם אתם טובים, אם אתם רוצים להיות טובים, אם הקהל בכלל מתחבר לפרקים. אולי אתם תהיו טובים בזה, ואולי פחות, אבל אם תתמידו, בטוח שתשתפרו ביחס להתחלה, ולכל הפחות תרוויחו מהחוויה את ההרגשה החשובה של שיפור עצמי. קהל היעד. ההחלטה החשובה השנייה שעליכם לקבל, מיד לאחר הגדרת מטרתו של הפודקאסט, היא זהותו של קהל היעד. נגעתי בנושא הזה בעקיפין בסעיף הקודם. ראינו כיצד בחירת התוכן של התוכנית, התפתחויות אחרונות בתחום ראיית החשבון, משפיעה על אופיים וזהותם של האנשים שירצו להאזין לה. רואי חשבון, לעומת הציבור הרחב. וכיצד בחירה לא נכונה של קהל היד עשויה להרחיק מאיתנו אנשים שדווקא היינו רוצים מאוד שיקשיבו לתוכנית שלנו. מכאן שכדי שהתוכנית שלנו תצליח, ולא משנה כיצד הגדרנו את ההצלחה הזו, עלינו בראש ובראשונה למשוך אליה את המאזינים הרלוונטיים להצלחה הזו. פרסונה. כדי לוודא שהתוכן של התוכנית שלנו אכן יהיה מושך עבור הקהל בו אנחנו מעוניינים, עלינו ראשית להכיר את הקהל הזה, את מאפייניו וצרכיו. לצורך כך, בחרתי לשאול טכניקה מעולם הפרסום שמכונה פרסונה, אותה למדתי מקובי גור שלצידו הנחיתי את הפודקאסט עושים שיווק. הרעיון הבסיסי של שיטת הפרסונה היא ליצור דמות בדיונית או מספר דמויות שמייצגת עבורנו את קהל היעד שלנו. כפי שמיד נגלה, תהליך יצירת הדמות יכריח אותנו לענות על מספר שאלות חשובות. בואו נמשיך עם הדוגמה הקודמת, פודקאסט חדש על ראיית חשבון. מטרתו של המגיש היא כאמור למשוך אליו לקוחות פוטנציאליים, ולכן עליו לבחור את תוכנה ואופייה של התוכנית, כך שיתאימו לאותם מאזינים שעשויים להפוך בהמשך ללקוחות. בואו ננסה לסרטט את דמותו של מאזין שכזה. נתחיל במגדר. האם הפרסונה שלנו היא גבר או אישה? נניח שרוב הלקוחות של רואי החשבון הם נשים. אין לי מושג אם זה נכון, אבל תזרמו איתי. לכן, הפרסונה הבדיונית שניצור תהיה זו של אישה. בואו נכנה אותה שרון, על שמה של אחותי. כן, יש פרוטקציה בספר הזה. בת כמה שרון? ובכן, כרואה חשבון מנוסה, אני יודע שרוב הלקוחות הפוטנציאליים שלי הם בטווח הגילאים של 35 עד 55. לכן, אנחנו נציב את שרון איפשהו באמצע הטווח הזה, נאמר גיל 40. במה היא עוסקת? שוב, הניסיון מלמד אותי שרוב הלקוחות הפוטנציאליים הם עצמאים. שרון, אם כן, היא אישה בת 40 שמנהלת עסק עצמאי בתחום כלשהו. איכן מתגוררת שרון? בואו נניח שהעסק שלי נמצא בחיפה, ומכאן שרוב לקוחותיי הפוטנציאליים הם תושבי הצפון. שרון, אם כן, גרה באזור הצפון, ככל הנראה לא מאוד רחוק מחיפה. נאמר, בקריות. באופן הזה אני אמשיך לשאול שאלות ולחקור את תכונותיה ומאפייניה של הפרסונה המדוברת, ככל שהמאפיינים האלה רלוונטיים לפודקאסט שלי ולתוכן שלו. זה המקום להבהרה חשובה לפני שחלקכם מתייצבים במשרדי פודקאסט ישראל עם כלשונים ולפידים. ברור לחלוטין שתהליך יצירת הפרסונה כולל בתוכו המון סטריאוטיפים והכללות גסות. אני מניח שעבור חלק מהקוראים, הכללות כאלה צורמות ולא נעימות. למשל, מי אמר שכל בעלות העסקים הן בסביבות גיל 40? סביר להניח שיש לא מעט בעלות עסקים מבוגרות יותר וצעירות יותר. למה שנפלה אותן לרעה בתהליך יצירת התוכן? זה נכון, אבל צריך לזכור שטכניקת הפרסונה היא רק כלי שנועד לסייע לנו לקבל החלטות נכונות ולא יותר. ההכללות הגסות שאנחנו עושים בתהליך הזה לא מעידות על תפיסת העולם שלנו ודעותינו האישיות, ומובן מאליו שהן לא מדויקות. אבל זה בסדר, מכיוון שהן לא חייבות להיות מדויקות. הן רק צריכות להציב אותנו בכיוון הכללי שאליו אנחנו צריכים לצעוד במסע הפודקאסט שלנו ולא יותר. אל תיקחו את הפרסונות יותר מדי ברצינות. בחירת התוכן. אחרי שיצרנו לעצמנו את הפרסונה שלנו, שרון, בת 40, בעלת עסק עצמאי זעיר, מהקריות, הגיע הזמן לשאול את השאלה החשובה באמת. איזה תוכן יעניין את שרון? לאיזה פודקאסט היא תרצה להאזין? בואו נעזר שוב בניסיון שלנו כרואי חשבון ובהיכרותנו עם קהל לקוחותינו. כבעלת עסק, שרון כנראה תאהב לשמוע טיפים, כלים והנחיות להתנהלות פיננסית נכונה עבור עצמאים. מכיוון שהעסק של שרון הוא עסק קטן יחסית, גם הטיפים והעצות שתרצה לשמוע יהיו כאלה שרלוונטיים לעסקים קטנים ולא לרשתות או לארגוני ענק. ולסיום, מכיוון ששרון גרה בקריות, אולי כדאי לשים דגש מיוחד בתוכנית על נושאים שרלוונטיים לתושבי הצפון, למשל תקנות עירוניות בחיפה ובקריות או דברים דומים. סיימנו. כעת יש בידינו תמונה ברורה יותר לגבי אופי התוכן שעשוי להביא לתוכנית שלנו מאזינים שעשויים להפוך בסבירות גבוהה ללקוחות פוטנציאליים שלנו. מצוידים בידע החשוב הזה, נוכל לגשת כעת לבנייה בפועל של התוכן הזה. אם הייתי העורך שלכם, כנראה שהייתי ממליץ לכם ליצור פודקאסט שכל פרק בו הוא באורך של כ-10 דקות עד רבע שעה. אני ארחיב על סוגיית אורך הפרקים בהמשך, ומביא עצה או טיפ אחד מרכזי שרלוונטיים לבעלי עסקים קטנים. מדי פעם הייתי מזמין לאולפן אורח רלוונטי. למשל, בעלת עסק ותיקה ומנוסה מאזור הצפון, שתשתף את המאזינות בדילמות ובניסיון שלה. תוכן כזה, אם הוא עשוי טוב ומוגש באופן מקצועי, עשוי בהחלט למשוך לתוכנית שלנו מאזינות שחולקות עם שרון מאפיינים דומים, ובכך להציב את התוכנית החדשה שלנו על דרך המלך אל ההצלחה המיוחלת. חשוב להדגיש שאין חובה ליצור רק פרסונה אחת. אם קהל היעד שלנו מורכב מכמה תתי קהלים שונים, שלכל אחד מהם מאפיינים שונים, אפשר בהחלט ליצור כמה פרסונות שונות שכל אחת מהן מייצגת את תת הקהילה הרלוונטית לה. העיקרון המנחה הוא שככל שנאפיין את קהל היעד שלנו בצורה מדויקת יותר, כך נוכל להתאים לו את התוכן המתאים לו בצורה טובה יותר. מצד שני, כדאי לזכור את הפתגם תפסת מרובה, לא תפסת. פודקאסט שינסה לפנות גם לנשים עצמאיות בנות 40 וגם לגברים בני 25 חובבי כדורגל וגם לנערות חובבות כדורסל בגיל העשרה, כנראה שיחשל, מכיוון שיש מעט מאוד תוכן שרלוונטי ומתאים לכל תתי הקהילות השונות האלה. אם ההבדלים בין תתי הקהילות השונות גדולים מדי, כנראה שאנחנו צריכים לבחור במי מהן כדאי לנו להתמקד. אחרי שסיימנו להגדיר בצורה מספקת את מטרת הפודקאסט ואת קהל היעד שלו, אנחנו יכולים להמשיך אל שורה ארוכה של החלטות הכרחיות נוספות, שרובן תלויות במידה זו או אחרת בשתי ההחלטות הראשונות שכבר קיבלנו. הטיפ של דוקטור יובל בלוך, עושים רפואה. הדרך הטובה ביותר להפוך למגיש פודקאסטים טוב יותר היא להאזין לפודקאסטים ורצוי רבים ומגוונים ככל שניתן. יש המון תוכניות טובות שם בחוץ עם מגישים נפלאים שמצליחים בכל פעם להפתיע אותי מחדש. באופן אישי אני די פריק של פודקאסטים ומשתדל לצרוך את המדיה הזו בכל הזדמנות שיש. עם השנים למדתי כמאזין מה נעים לי לשמוע ומה אני פחות אוהב, ואני מנסה ליישם את זה גם כשאני בצד השני של המיקרופון. Thank you. נושא הפודקאסט. במבט ראשון, נדמה שאין כאן ממש החלטה. כמעט כל מי שמבקש ליצור פודקאסט משלו, כבר יודע מראש על מה הוא או היא רוצים לדבר בתוכנית, בין אם זה על תחביב אהוב, נושא מקצועי כלשהו, או כל דבר אחר. אבל בפועל, אפילו מאחורי השאלה הפשוטה לכאורה הזו, מסתתרת מורכבות שצריך לתת עליה את הדעת. נאמר והחלטתי לעשות פודקאסט על כדורגל. אני מודה שאני לא מבין גדול בתחום, הפסקתי לעקוב אחר הנעשה בליגה עוד כשרוני רוזנטל קרא רשתות בקריית אליעזר, אבל אפילו אני יכול לחשוב על כמה זוויות אפשריות לפודקאסט כזה. למשל, תוכנית שסוקרת את המשחקים שנערכו השבוע בליגה, או תוכנית שמספרת על המשחקים או השחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה, או תוכנית שעוקבת אחר קבוצה אחת ספציפית בארץ או בחול, או תוכנית שפונה לבני נוער שחולמים להיות כדורגלנים. וזו כמובן רק רשימה חלקית מאוד. אני בטוח שאם הייתי מושיב כמה אוהדים שרופים בחדר אחד לכמה דקות, הם היו מעלים עוד כמה וכמה הצעות חכמות. לכל בחירה מתוך אחת האפשרויות האלה, יש השלכות מהותיות מאוד על תוכן הפודקאסט וסיכויי ההצלחה שלו. ההשלכות האלה נופלות בדרך כלל לאחת מתוך שתי קטגוריות. תוכן אקטואלי לעומת תוכן על זמני. פודקאסט נחשב לאקטואלי אם יש חשיבות לזמן שחלף מאז שעלה הפרק לאוויר. למשל, תוכנית שסוקרת את משחקי השבוע בליגה היא תוכנית אקטואלית, מכיוון שאם אני אאזין לאותו פרק חודשיים אחרי שהוא עלה לאוויר, כנראה שלמידע שאמצא בו אין יותר משמעות רלוונטית. תוכנית שמספרת על הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, לעומת זאת, היא על זמנית, מכיוון שההיסטוריה היא, ובכן, היסטוריה. סביר להניח שפרקים על פלא, מרדונה וזאי ארמלי יישארו רלוונטיים גם בחלוף 20 שנה מאז מועד ההקלטה. בעולם הפודקאסטים אין הרבה היגיון ביצירת תוכן אקטואלי. המאפיין המשמעותי ביותר של פודקאסטים הוא שהם זמינים להאזנה בכל מקום ובכל זמן. פרק שהעליתי להעביר היום אפשר יהיה להאזין לו גם בעוד 5, 10 או 20 שנה. מבחינה זו, הפודקאסטים דומים יותר לספרים ולסרטים, שגם הם יכולים להמשיך ולצבור קוראים וצופים במשך עשרות שנים לאחר שיצאו לאוויר לראשונה. העל זמניות הבסיסית של הפודקאסטים מהווה את היתרון הגדול ביותר שלהם על פני הרדיו הקלאסי. בעוד שתוכנית רדיו רגילה מקבלת הזדמנות אחת בלבד להגיע אל מאזיניה, אלה שנמצאים במקרה מול המקלט ברגע השידור, פודקאסט יכול להמשיך ולהיות רלוונטי למאזינים במשך שנים רבות. פודקאסטר שעוסק באקטואליה מוותר הלכה למעשה על היתרון הענק הזה, והופך את הפודקאסט שלו למעין תוכנית רדיו רגילה, חד פעמית במהותה, כשכל פרק חדש הופך להיות העיתון של אתמול בתוך ימים ספורים. נכון, ישנם פודקאסטים אקטואליים מצליחים מאוד, למשל The Daily, פודקאסט החדשות היומי של הניו יורק טיימס, הוא אחד הפודקאסטים הפופולריים ביותר בעולם. אבל אלו הם יוצאים מן הכלל. רוב הפודקאסטים האקטואליים בארצות הברית וגם בישראל מופקים על ידי ארגונים שמתמחים בתוכן אקטואלי. עיתונים, ערוצי טלוויזיה, תחנות רדיו וכדומה. הארגונים האלה בנויים מראש להפקת תוכן אקטואלי, והפודקאסט הוא עבורם בסך הכל עוד ערוץ הפצה לתכנים שהם יוצרים ומפיקים בלאו הכי. כך שחוסר היעילות שבהפקת פודקאסט אקטואלי לא מכאיבה להם יותר מדי. יוצרים עצמאיים או ארגונים שאין להם מערכת עיתונאית אקטואלית לעומת זאת, לא נהנים מהיתרונות האלה, ולכן ברובם המוחלט של המקרים, האקטואליות מהווה עבורם חיסרון בלבד. המלצתי לכם, אם כן, היא להשתדל להימנע מתוכן אקטואלי ככל האפשר, ולנצל את יתרון העל-זמניות של הפודקאסטים. פנייה לקהל רחב, לעומת פנייה לקהל נישתי. הרדיו, הטלוויזיה והקולנוע מכונים באנגלית mass media, מדיית ההמונים, מכיוון שהם עוסקים בתכנים שמעניינים ומושכים חלק ניכר מהציבור הרחב, כמו למשל חדשות, שעשוענים, תוכניות ריאליטי וכדומה. נדיר יחסית למצוא במדיות האלה תכנים שפונים לקהלים מצומצמים ונישתיים יותר, כדוגמת תוכניות על מדע וטכנולוגיה. אם יש ערוצים שכן פונים לקהלים נישתיים, גם הם מאמצים גישה פופוליסטית ושטחית יחסית, כדי בכל זאת לנסות ולקלוע לטעמם של כמה שיותר צופים. כן, ערוץ ההיסטוריה וערוץ דיסקאברי, אני מסתכל עליכם. הסיבה לתוכן הפופוליסטי והפנייה למכנה המשותף הנמוך ביותר היא לא העדפה אישית כזו או אחרת של האנשים שעובדים ברדיו ובטלוויזיה. ההפך הוא הנכון. לאורך השנים שוחחתי עם מאות יוצרים, במאים ומפיקים שסיפרו לי שהם לא ממש אוהבים את התוכניות שהם עובדים עליהן והם היו שמחים ליצור תכנים עמוקים ומאתגרים יותר. הסיבה לפנייה למכנה המשותף הנמוך היא כלכלית גרדה. תפעול של תחנת רדיו או ערוץ טלוויזיה זה סיפור יקר, ותוכנית רדיו שיקשיבו לה 1,000 איש או תוכנית טלוויזיה שיצפו בה 10,000 איש לא תצליח להחזיר את הכסף שהושקע בה. פודקאסטים לעומת זאת פועלים בסביבה כלכלית שונה לגמרי. ראשית, הפקת פודקאסט היא זולה מאוד. כמה זולה? אפשר ליצור פודקאסט מעולה ואפילו מצליח מאוד בחינם. אני יודע, כי זה מה שעשיתי במשך כמה וכמה שנים טובות. כל מה שצריך זה מחשב נייד ואוזניות. אפילו אולפן הקלטות הוא פריבילגיה לא ממש הכרחית. כשההפקה כל כך זולה ואין הוצאות שצריך לחסות, אפשר להרוויח לא רע אפילו אם אנחנו פונים לקהל מצומצם מאוד של כמה מאות או אלפי מאזינים בלבד. איך? על זה נרחיב בפרקים הבאים. שנית, באופן מעט פרדוקסלי, ככל שפודקאסט מנסה לפנות לקהל רחב יותר, כך הסיכוי שלו להצליח הולך ופוחת. כן, זה נשמע מוזר, אני יודע. תנו לי להסביר. נניח שיש לנו שני פודקאסטים שבאורך פלא זהים ביניהם בכל פרמטר אפשרי. הקריזמה של המגישים, איכות הקול, אפילו אורכי הפרקים זהים. ההבדל היחיד ביניהם הוא שפודקאסט א' עוסק באומנות, בעוד שפודקאסט ב' עוסק באומנות וגם בכדורגל. לצורך העניין, חצי מכל פרק של פודקאסט ב' מוקדש לתערוכה מעניינת, והחצי השני לתוצאות משחקי השבוע בליגת העל. על פניו, נדמה שלפודקאסט ב' יש פוטנציאל למשוך קהל רב יותר, מכיוון שהוא פונה לחובבי האומנות וגם לחובבי הכדורגל, ולא רק לחובבי האומנות בלבד למשל. אבל אם אני חובב אומנות, במי מבין שני הפודקאסטים האלה אני אבחר להאזין? התשובה מניסיוני היא פודקאסט א'. למה? מכיוון שאני לא מעוניין להאזין לתוצאות משחקי השבוע בליגת העל. זה לא מעניין אותי, ובסבירות גבוהה אני אבחר להקדיש את זמן ההזנה היקר שלי לתוכן שאני כן מתעניין בו. אותו ההיגיון פועל גם לגבי חובבי הכדורגל. גם הם יבחרו להאזין לפודקאסט שעוסק כולו בתוכן האהוב עליהם, במקום לתוכנית שחצי מהזמן מדברת על האופרה למרמור מאת פרלש. שימו לב למה שהוא אולי האלמנט החשוב ביותר בכל הטיעון הנ"ל. הבחירה. במדיות מסורתיות, טלוויזיה ורדיו, אפשרות הבחירה שלנו מוגבלת, ולכן אנחנו מוצאים את עצמנו מתפשרים וצורכים תכנים שהם לא בדיוק כוסתי שלנו. כולנו חווינו את זה. אתה מזבזפ ומדפדף בין הערוצים והתחנות, לא מוצא שום דבר מעניין במיוחד, ובלית ברירה מתפשר על התוכנית הכי פחות משעממת. פודקאסטים לעומת זאת נותנים בידי המאזין בחירה. מכיוון שהזמן והמרחב לא משחקים תפקיד בעולם הפודקאסטים, כמעט תמיד אפשר למצוא יותר מתוכנית אחת על כל נושא כלשהו. המאזין לא חייב להתפשר על תוכניות מעניינות למחצה, ולכן הפודקאסט שפונה לחובבי האמנות וגם לחובבי הכדורגל, יזכה לפחות האזנות מפודקאסטים שמוקדשים רובם ככולם רק לאחד משני הנושאים האלה. שוב, בהנחה שכל שאר התנאים שווים כמובן. חשוב לציין שגם קיצוניות לצד השני עלולה לפגוע בסיכויי ההצלחה של הפודקאסט. אם בהמשך לדוגמה הקודמת, הפודקאסט לחובבי אומנות מתמקד אך ורק בקריירה של פיקאסו, סביר להניח שמי שיאזינו לו יהיו מעריצי פיקאסו בלבד, שמספרם כנראה נמוך מזה של חובבי האומנות בכלל. במילים אחרות, ככל שהתוכנית ממוקדת בנושא צר יותר, כך ישנם פחות מאזינים פוטנציאליים שימצאו את הנושא המדובר מעניין ורלוונטי להם. בשורה התחתונה, אם כן, רצוי לשאוף לשביל הזהב. לבחור את נושא התוכנית כך שהוא לא יהיה צר מדי או רחב מדי. אם אתם לא בטוחים, עדיף לטעות לכיוון הצר. זאת אומרת, למקד את נושא התוכנית על נושא צר יותר. אמנם, התמקדות כזו מצמצמת את מספר המאזינים הפוטנציאלי, אבל כפי שכבר ראינו, הצלחה של תוכנית לאו דווקא נמדדת במספר המאזינים שלה. פודקאסט שפונה אך ורק למעריצי פיקאסו, יכול להפוך ללהיט בקרב אותה קבוצה מצומצמת. ואם זו הקבוצה שאני משתייך אליה ומזדהה עימה, יכול להיות שהפודקאסט בהחלט ירים את קרני בקרב עמיתי לקבוצה וימתג אותי כמומחה לפיקאסו. הטיפ של אביב פרנקל, יזם הייטק, 30 דקות או פחות. נסו להיות ייחודיים. כשנבות וולק ואני התחלנו להגיש את 30 דקות או פחות, כמעט ולא היו פודקאסטים בעברית. נכנסנו לתחום בתולי באופן יחסי, ויכולנו לבנות מותג תוכן חזק בעולם הטכנולוגיה. כיום, שליש מהישראלים מאזינים לפודקאסטים באופן קבוע, ויש מאות רבות של פודקאסטים בכמעט כל תחום אפשרי. לכן, אתם חייבים לבלוט מעל סף הרעש, להביא קול ייחודי, זווית חדשה, או פורמט שעדיין לא קיים בעברית. פודקאסט הוא מדיום מדהים, ובהשקעה לא מאוד גדולה של זמן ומשאבים, אפשר להגיע למאזינים רבים ולהיות חלק מתפריט התוכן שלהם. תתפלו, גם לנישה הכי קטנה יש קהל ממוקד שיוכל להיות נאמן לתוכן שלכם. סקר שוק. לאחר או במקביל להחלטה על הנושא שבו תעסוק התוכנית שלנו, זה הזמן להרים את הראש ולהביט סביב כדי לגלות מי הם המתחרים שלנו. בעשור הראשון לקיומם של הפודקאסטים בישראל היו מעט יחסית פודקאסטים פעילים, כמה עשרות או מאות בודדות לכל היותר. כפועל יוצא, כמעט כל נושא שבחרת לעסוק בו, אתה גם היית הראשון שעוסק בו, ותחרות לא הייתה משהו שחשבת עליו יותר מדי. כמעט כל הפודקאסטים שהשקנו בשנותיה הראשונות של רשת עושים היסטוריה היו חלוצים בתחומם. עושים תנ"ך, עושים פוליטיקה, עושים רפואה, עושים טיול ועוד, והעובדה הזו סייעה מאוד להצלחתם כמובן. בכל זאת, יש יתרונות בלהיות הראשון. אבל החל מ-2017 את נכנס תאגיד כאן לעולם הפודקאסטים, והמודעות בקרב הציבור למדיה החדשה החלה תופסת תאוצה, מספר הפודקאסטים שנפתחו החל לנסוק במהירות. כיום הרבה יותר קשה, אם לא בלתי אפשרי ממש, למצוא נושא או תחום עיסוק שאין בו אף פודקאסט קיים בעברית. ולעוצמת התחרות יש בהחלט השפעה משמעותית על סיכויי ההצלחה של התוכנית שלכם, אבל אולי לא באופן שבו אתם מתארים לעצמכם. נניח שהחלטתם להשיק פודקאסט שמסקר את ליגת העל בכדורגל, וישנם עוד 5 פודקאסטים שעושים בדיוק את אותו הדבר. למאזינים יש מן הסתם זמן פנוי מוגבל שאותו הם יכולים להקדיש להזנה לפודקאסטים, ולכן הם יאלצו בסבירות גבוהה לבחור בין האפשרויות הזמינות. קל לחשוב שההתפלגות בין הפודקאסטים השונים תהיה פחות או יותר שווה. זאת אומרת, אם ישנם 1,000 מאזינים פוטנציאליים שמתעניינים בליגת העל, כל אחת מ5 התוכניות תקבל פלוס מינוס 200 מאזינים. אבל זו טעות. פודקאסטים לא עובדים ככה. התפלגות ההזנות בעולם הפודקאסטים פועלת לפי העיקרון של The Winner Takes It All. תוכנית אחת, מוצלחת במיוחד, תזכה לנתח נכבד מכלל המאזינים, נאמר 900 מתוך ה-1,000, וכל 4 התוכניות האחרות יזכו ליהנות רק מהפירורים. המשמעות שנובעת מכך אם כן, היא שמה שצריך לעניין אתכם בבואכם לזכור את התחרות שסביבכם, הוא לא הכמות של הפודקאסטים שעוסקים באותו הנושא שבחרתם, אלא לבחור אם ישנה תוכנית מצליחה בתחום המדובר. גורילה של 800 קילו, במרכאות, שחולשת על קהל המאזינים וגורפת את רובו המוחלט של הקהל. התוכנית הזו היא התחרות שלכם. כל שאר הפודקאסטים לא צריכים לעניין אתכם בכלל. וגם פודקאסטים בשפות אחרות לא צריכים להטריד את מנוחתכם. רוב הקהל הישראלי מעדיף להזין לתוכניות בעברית. אם אין תוכנית מצליחה שכזו באותו התחום, הרווחתם. עם קצת מזל ויכולת, אתם יכולים להיות הגורילה בעוד מספר חודשים או שנים. אבל אם יש תוכנית מצליחה שכזו, אלו חדשות רעות. סביר להניח שיהיה לכם קשה מאוד לשכנע את המאזינים, לנטוש אותה ולהזין לתוכנית שלכם. ובכל זאת, גם אם ניצבת מולכם תחרות עזה שכזו, לא הכל אבוד, מכיוון שהנושא שבו עוסק הפודקאסט הוא רק מאפיין אחד מתוך כמה מאפיינים חשובים שמגדירים את התוכנית. המאפיינים החשובים האחרים הם קהל היעד וסוג התוכן, מאפיינים שכבר הכרנו בסעיפים הקודמים, ובחירה נבונה של המאפיינים האלה עבור התוכנית שלכם יכולה לאפשר לכם להתמודד בהצלחה כנגד התחרות. בואו נחזור אל הדוגמה של פודקאסט שעוסק בליגת העל בכדורגל. עשיתם סקר שוק וגיליתם שישנה תוכנית אחרת מצליחה מאוד שעוסקת גם היא בליגת העל וגורפת את רוב המאזינים שמתעניינים בתחום. הקשבתם לתוכנית הזו וגיליתם שהיא עוסקת באירועים שהתרחשו בליגה בשבוע האחרון ופונה לכלל חובבי הכדורגל בישראל. אם ננסח את המאפיינים הנ"ל בצורה קצת יותר רשמית, הרי שמדובר בתוכנית שסוג התוכן שלה הוא אקטואליה וקהל היעד שלה הוא הציבור הרחב. הנושא, סוג התוכן וקהל היעד הם תעודת הזהות של פודקאסט. אם הפודקאסט החדש שאתם מקימים יעסוק גם כן בליגת העל מהזווית האקטואלית ויפנה לקהל הרחב, זאת תהיה טעות. קהל המאזינים כבר מקבל את התוכן הזה בצורה טובה ומוצלחת, ומעט מאוד אנשים ירצו להאזין לשתי תוכניות כמעט זהות. אבל אתם יכולים לעקוף את התחרות בכך שתחליטו שהתוכנית שלכם למשל לא תהיה תוכנית אקטואלית, כי אם על זמנית. זו בחירה שתהיה לה השפעה אדירה ועמוקה מאוד על התוכן של הפודקאסט שלכם, שכנראה יהיה תוכן שונה בתכלית מהתוכן שמביאה התוכנית המצליחה שכנגדה אתם מתמודדים. אם התוכן שלכם יהיה מספיק שונה וייחודי, יכול מאוד להיות שיהיו מאזינים שיחליטו שכדאי להם להאזין לשתי התוכניות, גם לכם וגם לפודקאסט המתחרה, או אולי אפילו ינטשו את הפודקאסט ההוא ויעברו אליכם, כי התוכן שלכם ערב יותר לחיקם. באותו האופן, אתם יכולים לבחור שלא לפנות לציבור הרחב, אלא לקהל נישתי ומובחן יותר. למשל, אל אוהדיה של קבוצה אחת ספציפית. גם להחלטה הזו תהיה השפעה דרמטית על התוכן שתביאו, תוכן שעשוי לקרוץ למאזינים שהתוכנית האחרת לא סיפקה את צרכיהם. לסיכום הפסקאות הקודמות, תחרות בעולם הפודקאסטים לא נמדדת במספר התוכניות שעוסקות באותו הנושא, כי אם בהימצאותן של תוכניות מצליחות ששואבות במרכאות אליהן את רוב המאזינים, והדרך להתמודד עם תחרות כזו היא ליצור תוכן ייחודי ושונה מספיק מהתוכן של אותה תוכנית מתחרה, כדי לקרוץ לאותם מאזינים שהתוכן שלנו עשוי להתאים להם יותר. טיפ נוסף. נצלו את סקר השוק שאתם עושים כדי להאזין לכמה שיותר פודקאסטים בתחום שבו אתם רוצים לעסוק, ונסו לגלות מה מוצלח בהן ומה לא כל כך מוצלח. אם לא אהבתם תוכנית כלשהי שהאזנתם לה, נסו להסביר לעצמכם מה גרם לכם שלא לאהוב אותה. האם זה היה משהו באופן ההגשה או באיכות התוכן? אולי איכות הכל לא הייתה טובה מספיק. התובנות הללו עשויות להיות יקרות ערך ולמנוע מכם לעשות את אותן הטעויות בדיוק. לבד או עם שותפים? בניגוד לעבודה על תוכנית רדיו, שכמעט תמיד מחייבת צוות שלם, מגיש, מפיק, עורך, טכנאי וכדומה, בפודקאסט כל האפשרויות פתוחות בפניכם. אפשר לעשות אותו לבד, בזוג או בקבוצה. זאת ועוד, גם אם בחרתם להפיק את התוכנית כצוות, זה לא אומר שכל או אפילו חלק מהצוות הזה חייבים להיות מול המיקרופון. יש פודקאסטים שיש להם מגיש יחיד, וכל שאר אנשי הצוות פועלים מאחורי הקלעים. לעבודה בצוות יש יתרון משמעותי ברור, והוא חלוקת העבודה בין החברים. למשל, אחד אחראי על עריכת הקול ועלאת הקבצים לאוויר, והשני על פעילויות השיווק. ביזור המשימות מפחית את עומס העבודה והופך את ההפקה לקלה יותר, אבל לעבודת צוות יש אפילו יתרון נוסף ואפילו משמעותי עוד יותר, והוא ניצול מיטבי של כישוריהם השונים של חברי הצוות. מי שמוכשר בשיווק יקבל את עבודת השיווק, מי שמוכשר בעבודה מול מחשב יהיה אחראי על אתר האינטרנט של הפודקאסט וכדומה. בעבודה עצמאית שבה אדם יחיד עושה את הכל, כמעט תמיד יהיו תחומים מסוימים שיסבלו מחוסר תשומת לב או מיכולת גרועה. האפשרות לנצל את יתרונותיהם היחסיים של חברי הצוות השונים היא הסיבה העיקרית לכך שאני מאמין שעבודת צוות היא בדרך כלל עדיפה על פני עבודה עצמאית. אבל לעבודת צוות יש חסרונות לא מבוטלים שכדאי להיות מודעים אליהם ולפעול כדי לצמצם אותם. הבעיה הגדולה ביותר היא אותה הבעיה שמאתגרת את כל מי שלוקח חלק בפרויקט רב משתתפים, חוסר התאמה בין אנשי הצוות. סביר להניח שכמעט כל מי שעשה פרויקט משותף במסגרת לימודים למשל, יזדהה עם האתגר הזה. לאנשים שונים יש אופי שונה ושיטות עבודה שונות, ואם הפערים גדולים מדי, עלולות להיווצר מרירויות וכעסים, והאווירה עלולה להתאחר במהירות. זו הסיבה שלמרות הפיתוי האז, אני לרוב ממליץ לא להתחיל פודקאסט עם חבר או חברה טובים. אלא אם כן אתם יודעים בוודאות גמורה שאתם מסתדרים נהדר גם בתור חברי צוות. חבל שהחברות הזו תרד לטמיון בגלל חיכוכים שקשורים בעבודה על התוכנית. ההצעה השנייה שאתן בהקשר הזה היא לסכם מראש שני דברים חשובים. הראשון הוא תחומי אחריות. מי אחראי על מה במסגרת העבודה המשותפת על התוכנית. חשוב להגדיר בצורה ברורה ומפורשת את תחומי האחריות, כדי לצמצם למינימום את נקודות החיכוך הפוטנציאליות שעלולות לצוץ במהלך העבודה על הפודקאסט. הסיכום השני הוא הסכם חלוקת ממון. מה קורה אם מחליטים לפרק את השותפות? נכון, לא נעים לדבר על זה, אבל אין הרבה שותפויות שנשארות לנצח, וסביר להניח שבשלב מסוים תצטרכו לפרק את החבילה. האם יכולים השותפים לשעבר להשתמש בשם התוכנית במסגרת פרויקטים עתידיים? למי שייכות הזכויות על הפרקים שהוקלטו ועל חומרי הגלם? על מי נופלת האחריות המשפטית במקרה של תביעה עתידית, למשל תביעה על הפרת זכויות יוצרים? על השאלות האלה כדאי לענות עוד לפני שמתחילים לעבוד על הפודקאסט. החיסרון השני של עבודה בצוות הוא מעט פחות מובן מאליו, אבל עשויה להיות לו השפעה שלילית מאוד על סיכויי ההצלחה של התוכנית. בעבודת צוות, חלק גדול מההחלטות שמתקבלות במהלך העבודה על הפודקאסט הן תוצאה של פשרה. לצורך הדוגמה, כמה הומור כדאי לשלב בתוכנית? אחד יגיד הרבה, השני יאמר מעט, והפשרה במקרה הזה תהיה איפשהו באמצע. אבל אז הסכנה היא שהתוכנית לא תהיה מצחיקה מספיק בשביל מאזינים חובבי הומור, ומידך גם לא תהיה רצינית מספיק עבור מאזינים סחים. אני לא מכיר הרבה יצירות אומנות גדולות שתוכננו בשיטת החלטה על ידי ועדה, וגם בפודקאסטים מרובי משתתפים שהצליחו, כמעט תמיד יש מישהו מבין חברי הצוות שהוא הדומיננטי ביותר, הוא מצליח להשליט את החזון האישי שלו על הקבוצה כולה. אם אתם לא רוצים להתפשר לגבי החזון שלכם, וגם לא מעוניינים לכפות אותו על שאר חברי הצוות, לכו על פודקאסט עצמאי. זה לא אומר שאתם חייבים לעשות הכל בעצמכם. חלק מהדברים אפשר להוציא לאנשי מקצוע תמורת תשלום, למשל עריכת קול, הקמת אתר וכדומה, או להיעזר במתנדבים מקרב המאזינים. עצמאות או חלק מרשת. רשתות פודקאסטים הן מחזה נפוץ יחסית בארצות הברית, מולדת הפודקאסטים, אבל נכון לכתיבת שורות אלה, עדיין נדירות יחסית בארצנו הקטנטונת. על כן, ראוי ראשית להסביר מהי רשת פודקאסטים וכיצד היא עובדת. למען הגילוי הנאות, עליי להדגיש שאני עצמי ממקימיה של רשת הפודקאסטים עושים היסטוריה, שהיא רשת הפודקאסטים הגדולה והוותיקה בישראל. למרות זאת, אני הראשון שיודע שהצטרפות לרשת פודקאסטים היא לא בהכרח רעיון מוצלח וטוב בכל המקרים. רשת פודקאסטים היא התארגנות או שיתוף פעולה של מספר פודקאסטים. שיתוף הפעולה הזה יכול לקבל צורות שונות, למשל תחת מטריה של חברה מסחרית או כמעין קואופרטיב שיתופי, אבל בבסיסו הוא נועד כדי למנף יתרונות מסוימים שיש לרשת על פני הפודקאסט הבודד. למשל, גישה למפרסמים. לפודקאסטרים עצמאיים רבים אין ניסיון בעבודה מול מפרסמים, ואין להם קשרים עסקיים עם משרדי פרסום, גופי יח"צ וכדומה. בנוסף, גם גופי הפרסום עצמם לא ססים לעבוד מול 100 פודקאסטים שונים בכל פעם שהם יוצאים בקמפיין חדש. הרשת יכולה להיטיב עם שני הצדדים במשוואה הזו, בכך שהיא תפעיל גוף מחירות מרכזי עם אנשי מחירות מנוסים, ותייצג את כל הפודקאסטים ברשת מול גופי הפרסום. קידום הדדי. עבודה במסגרת רשת משותפת מקלה על איזום שיתופי פעולה וקידומים הדדיים בין הפודקאסטים השונים ברשת. למשל, כשפודקאסט חדש מצטרף לרשת, שאר המגישים יספרו על כך למאזיניהם, וכך הפודקאסט החדש יזכה לכמות נכבדת של מאזינים כבר מהפרקים הראשונים. סיוע בהפקה. הרשת יכולה להפעיל גוף הפקה מרכזי שיקח על עצמו חלק מהנטל של עבודת ההפקה. למשל, הקמת אולפן משותף, טכנאי קול, עורך קול משותף לכל התוכניות וכדומה. ניצול הניסיון המצטבר. לשדרים שונים ברשת עשויים להיות כישורים שונים ורמת ניסיון שונה, והשיתוף של הידע הזה במסגרת הרשת יכול לסייע לכולם. למשל, הפודקאסטים הוותיקים יותר יכולים לחנוך את השדרים הצעירים ולהחכים אותם מניסיונם. מוניטין. במקרים רבים, רשתות פודקאסטים מתגבשות סביב תוכנית דגל כלשהי, פודקאסט מצליח ומוכר. במקרה כזה, הפודקאסטים הקטנים והחדשים יותר יכולים ליהנות מהמוניטין וההילה של תוכנית הדגל ולצמוח מהר יותר בעקבות זאת. לעבודה במסגרת רשת פודקאסטים יש גם חסרונות מובנים, כמובן. למשל, אובדן מסוים של חופש יצירתי. שדרים עצמאיים יכולים כעיקרון לעשות עם התוכנית שלהם ככל העולה על רוחם. הם יכולים לעסוק בכל נושא שירצו ולהעלות פרקים חדשים בתדירות שמתאימה להם. כשהתוכנית נכנסת תחת מטריה של רשת פודקאסטים, חלק מהחופש הזה הולך לאיבוד. לדוגמה, לא תמיד אפשר לעסוק בנושא מסוים אם הוא כבר נתפס על ידי תוכנית אחרת ברשת, ואם הרשת התחייבה מול מפרסם כלשהו לתדירות מסוימת של הוצאת פרקים או מספר ההזנות מסוים בכל שבוע, כל הפודקאסטים ברשת חייבים לעמוד בהתחייבויות האלה, לטוב ולרע. איבוד הבעלות על התוכן. ברשתות פודקאסטים מסוימות, ובעיקר כאלה שפועלות כחברה מסחרית, הפודקאסטים ברשת אינם בבעלותם של השדרים שמגישים אותם, אלא הם רכושה של החברה, על כל המשתמע מכך. השדרים אינם רשאים, למשל, לעשות שימוש בשם התוכנית, במידה והם עוזבים את הרשת ויוצאים לדרך עצמאית. מתוך היתרונות והחסרונות האלה, עולה כי הצטרפות לרשת טובה בעיקר לפודקסטרים שרוצים להרוויח כסף מהתוכנית, או למי שאין להם רצון או יכולת להתעסק בכל מה שקשור בהפקה. עבור שדרים שכאלה, הצטרפות לרשת מאפשרת להתחיל להרוויח כסף מפרסומות כמעט מהרגע הראשון, כתלות במספר ההזנות של התוכנית כמובן, ולהתרכז בתוכן בלבד ולא בתפעול ציוד ההקלטה, לימוד תוכנות עריכה וכדומה. הליכה בדרך עצמאית, לעומת זאת, מתאימה בעיקר למי שרואים בפודקאסט שלהם מפלט אומנותי, וחופש יצירתי הוא עבורם דרישת סף בסיסית. הבעלות על התוכן חשובה בעיקר למי שחושבים לטווח הארוך ומוכנים להקריב את הפוטנציאל הכלכלי המיידי. הם אמנם התקשו מאוד להרוויח כסף מפרסומות, אבל במידה והתוכנית תצליח מאוד, הבעלות הזו עשויה להכניס לכיסם סכומים משמעותיים. למשל, אם חברה מסחרית תרצה לרכוש את הפודקאסט או לעשות שימוש בתכנים שלו. מאידך, יוצרים עצמאים צריכים להיות מוכנים להשקיע המון זמן והמון מאמץ בהפקת הפרקים, מרכישה ותפעול של ציוד ההקלטה, דרך עריכת הקול וכלה בשיווק הפודקאסט. הטיפ של אמיר אשר. גלץ, גלגלץ, הפודקאסט של סאונד ישראל ובעלי בית הספר On Air College ללימודי קריינות, רדיו ופודקאסטים. על תעודת הגמר של קורס הרדיו והפודקאסטים שאני מעביר, מוטבע הציטוט הבא של פרופסור סוזן רוג'רס. סוזן הייתה טכנאית הסאונד בכל האלבומים הגדולים של פרינס, והיא היום עמיתה במכון המחקר לקוגניציית מוזיקה בברקלי. היא אמרה אותו בהרצאה למוזיקאים צעירים בהקשר של מוזיקה, אבל כל כך התחברתי שאימצתי אותו והרשיתי לעצמי להחליף את המקומות שבהם היא אומרת מוזיקה ברדיו או בפודקאסטים. וזה הציטוט. יש המון פודקאסטים שם בחוץ. לא באמת צריך פודקאסטים. הם לא הכרחיים כמו לעשות לחם או להביא חשמל לבתים. לאנשים יש מלא אופציות וזה בחינם. לכן היו צנועים. תקשיבו לאחרים ותלמדו מה הקהל רוצה לשמוע, ובעזרת השם תביאו ערך מוסף מעבר לסיפוק האגו שלכם. פורמטים. למרות שישנם מיליוני פודקאסטים שעוסקים בכל הנושאים האפשריים, פחות או יותר, כמעט כל הפודקאסטים נופלים לתוך מספר מצומצם של פורמטים מקובלים. דו שיח. זהו, ללא צל של ספק, הפורמט הנפוץ ביותר בעולם הפודקאסטים. שני מגישים שמשוחחים ביניהם על נושא הפרק. בתוך הפורמט הפופולרי הזה ניתן למצוא מספר תתי פורמטים מקובלים. למשל, שיחת חברים. שני מגישים שמנהלים שיחה שוטפת ולא מתוסרטת. מורה ותלמיד. מגיש אחד תופס את תפקיד המורה או המומחה, והשני הוא התלמיד ששואל את השאלות ומנווט את השיחה, בדרך כלל לפי רשימת נקודות שסוכמה מראש לפני ההקלטה. יש פודקאסטים שבהם המגישים מתחלפים ביניהם בתפקידים מפרק לפרק או בין אייטם לאייטם. ראיון, מגיש קבוע שבכל פרק מראיין אורח אחר לשיחה חופשית או לפי שאלות מתוכננות מראש. היתרון הגדול של פורמט הדו-שיח הוא שזהו הפורמט הקל ביותר להפקה, וגם זה שדורש הכי פחות השקעה והכנה מוקדמת. לכל היותר, מדובר ביצירת רשימה קצרה של שאלות או נושאים לשיחה. יתרון נוסף הוא שדו-שיח הוא גם סגנון שיכול להתאים לכמעט כל מגיש. בניגוד לפורמטים אחרים שעליהם ארחיב מיד, דו-שיח לא דורש כישורי כתיבה מפותחים או קריזמה רדיופונית מיוחדת. כולנו רגילים לנהל שיחות סמולטוק עם אנשים אחרים, ופודקאסט שמבוסס על דו-שיח הוא בעיקרו שיחה רגילה, רק מול מיקרופון פתוח. הפופולריות של פורמט הדו-שיח היא גם עקב אכילס שלו. קשה מאוד לפודקאסט חדש בסגנון הזה להתבלט מעל הרעש הכללי של אלפי או מיליוני פודקאסטים שכמעט כולם עושים את פחות או יותר אותו הדבר. כדי להצליח בפורמט הזה צריך בדרך כלל את אחד משני הדברים הבאים. כימיה פנומנלית בין שני המגישים, או אם מדובר בפודקאסט רעיונות של מגיש אחד, קריזמה רדיופונית יוצא דופן, כמו זו של הווארד סטרן או ג'ו רוגן. לחילופין, אורחים מיוחדים ויוצאי דופן. ללא אחד משני המאפיינים המאתגרים, בלשון המעטה האלה, סביר להניח שהתוכנית לא תזכה להצלחה משמעותית. מצד שני, אם הנושא שבו עוסק הפודקאסט הוא נושא נישתי מאוד, נושא שרק מעט פודקאסטים אחרים עוסקים בו, אם בכלל, אז התוכנית יכולה בהחלט להצליח בקרב הקהילה המצומצמת שמתעניינת בנושא המדובר. פורמט הדו-שיח, אם כן, הוא פורמט שמתאים בעיקר למי שלא מעוניין או שאינו יכול להשקיע מאמץ רב בהפקת התוכנית, שפר עליו מזלו והוא קריזמטי במידה יוצא דופן או מפורסם מלכתחילה, או פועל בנישה שאין בה המון פודקאסטים מתחרים. דובר יחיד. הגשה של דובר יחיד היא סגנון מאתגר שלא מתאים לכולם, אבל יש לו יתרונות בולטים בכל הנוגע לקשיי ההפקה. נתחיל באתגרים. בתוכנית שבה הקול היחיד או העיקרי שנשמע בתוכנית הוא קולו של מגיש בודד, חובה על המגיש הזה להיות קריין מוצלח. הגשה מונוטונית, ליקוי דיבור, גמגום, עודף של אה ואה או מבטא חריג עשויים להפריע מאוד למאזינים שעד מהרה יפסיקו להאזין לתוכנית. אתגר נוסף הוא רמת התוכן, שחייבת להיות גבוהה יותר מאשר בתוכנית שמבוססת על דו-שיח. בדו-שיח, הקולות המתחלפים והדינמיקה של שיחה קולחת יוצרת רמת עניין בסיסית גבוהה יחסית, והמאזינים עשויים להיות סלחניים לרגעים שבהם התוכן לא ממש מעניין. במקרה של דובר יחיד, לעומת זאת, על המגיש להתאמץ ולהשקיע מחשבה בתוכן כדי לוודא שהוא מעניין ומושך. למשל באמצעות שילוב של מוזיקה, קטעי רעיונות וארכיון וכדומה, מכיוון שלמאזינים קל יותר להשתעמם. מאידך, לפורמט הדובר היחיד יש יתרון בולט על פני כל הפורמטים האחרים בכל מה שנוגע לאתגר ההפקתי. קל יותר להקליט פודקאסט של דובר אחד מאשר פודקאסט של שני דוברים או יותר. ציוד ההקלטה נדרש הוא פשוט יותר, עריכת הקול קלה יותר, קל יותר למצוא סביבת הקלטה מתאימה לדובר יחיד מאשר לשני דוברים, ולא צריך לתאם זמן שנוח לכולם. יתרון נוסף לפורמט הדובר היחיד הוא שקל יותר לשלוט על תוכן הפרק. בדו-שיח, השיחה עלולה לגלוש בקלות למקומות שאינם קשורים בקשר הדוק לנושא הפרק. למשל, אחת הטעויות השגורות בפודקאסטים מבוססי שיחה היא פתיחה ארוכה כאורך הגלות, שבה המגישים מלרלרים, לרלור הוא המונח המקובל בעולם הרדיו לשיחה סתמית וחסרת פואנטה, על מה שקרה להם השבוע, מה הם אכלו לארוחת בוקר, או קשקושים תרחניים דומים שלא ממש מעניינים את רוב המאזינים. בפורמט של דובר יחיד, קל יותר להתמקד על התוכן הרלוונטי. לסיכום אם כן, פורמט הדובר היחיד מתאים למי שמעוניין בשליטה הדוקה על רמת ואיכות התוכן בפודקאסט, ויש לו כישורי קריינות סבירים ומעלה. פאנל. הפורמט השלישי והאחרון שאזכיר כאן הוא פאנל מרובה משתתפים, שלושה דוברים ומעלה. אין הרבה פודקאסטים כאלה, ולמעט יוצאי דופן נדירים יחסית, אלו שישנם בדרך כלל לא שורדים הרבה זמן. למה? בגלל החיסרון המשמעותי ביותר של הפורמט הזה, מורכבות ההפקה שלו. ניסיתם פעם לקבוע ארוחה במסעדה עם חמישה חברים? זה לא יכול בשעה הזו, זו לא אוהבת את המסעדה ההיא, לא קל. עכשיו דמיינו תיאום של הקלטת פרק עם חמישה חברים כל שבוע מחדש. וגם אם מצליחים סוף סוף לקבוע מועד שנוח לכולם, הקלטה של כמה וכמה דוברים היא אתגר טכני אדיר. כל דובר צריך מיקרופון משלו, וכשיש כל כך הרבה מיקרופונים, ציוד ההקלטה הופך ליקר יותר, וסוגיות כמו רעש רקע וזליגה של קולות אל תוך מיקרופונים שונים, נרחיב על כך בהמשך, הופכות להיות מאתגרות ומטרידות. ולבסוף, אחרי שכבר הבאנו את כולם לאולפן והצלחנו להקים את מערך ההקלטה המורכב, צריך גם לנהל את השיחה. למה הכוונה? בטלוויזיה, אם שני אנשים מדברים בו זמנית, הבמאי יכול למקד את המצלמה על פניו של דובר ספציפי שאותו הוא רוצה להדגיש, ולסייע לצופים להתרכז בדבריו. בפודקאסטים אין לנו את האפשרות הזו. אם שני אנשים מדברים בו זמנית, המאזין לא יכול להפריד בין הדוברים, והשיחה הופכת כמעט מיד לבלתי ניתנת להבנה. כשמדובר בפאנל, הסבירות להתנגשות שכזו בין הדוברים, במיוחד כשהשיחה מתלהטת וכל אחד רוצה להביע את דעתו, היא כמעט 100%. ואם אף אחד לא ישלוט בשיחה, ינווט את התוכן ויקבע למי מותר לדבר בכל רגע נתון, הקקפוניה מרובת הקולות תפגע בתוכנית באופן אנוש. עוד בעיה, קשורה אבל שונה, היא הבעיה של קולות דומים. שוב, בטלוויזיה קל להבין מי מדבר בכל רגע נתון, מכיוון שאנחנו רואים את הדוברים. אבל באודיו זה לא כל כך קל. אם יש בפאנל שלנו שני דוברים עם קולות דומים יחסית, המאזינים יתקשו להבחין ביניהם. אחרי כל החסרונות המשמעותיים האלה, הגיע הזמן לדבר על היתרונות. תכלס, אין המון יתרונות לפורמט הזה על פני דו-שיח. במקרים מסוימים יש יתרון לשלושה דוברים על פני שניים. למשל, כשרוצים לנהל דיון בעד או נגד נושא מסוים, אבל נדיר למצוא סיבה אמיתית להושיב ארבעה אנשים, או אפילו יותר, מול המיקרופונים. אם בכל זאת חשקה נפשכם בפאנל מרובה דוברים, חובה לקבוע את אחד המגישים כמנהל הדיון, ועליו או עליה לשלוט על השיחה ביד רמה, לנזוף במי שמדברים בו זמנית עם דוברים אחרים, להקצות זמן דיבור מתאים לכל אחד וכדומה. מכל אלה נובע שפורמט הפאנל מתאים למי שעוסקים בנושא שנוי במחלוקת, שדורש מגוון נקודות מבט שונות. יש להם סביבת הקלטה מתאימה לאתגר הזה, למשל אולפן הקלטה זמין, ציוד הקלטה מתאים וכדומה, ויש להם נטיות מזוכיסטיות חבויות. שם התוכנית. כשאנחנו נתקלים בסרטון וידאו ביוטיוב או ברשת חברתית כלשהי, אנחנו בדרך כלל רואים פריים מתוך הסרטון או אפילו כמה שניות מתוכו, ואז קל לנו יחסית להבין במה עוסק הסרטון הזה ועד כמה הוא נראה מעניין, מושך וכו'. לא כך כשמדובר בפודקאסטים. הרמז היחיד במרכאות שיכול לסייע לנו להחליט אם להאזין לתוכנית או לדלג אליה הוא הטקסט שמלווה אותה, ובראש ובראשונה שמה. מכיוון שכך חשוב מאוד שהשם שניתן לתוכנית שלנו ירמוז בצורה ברורה ככל האפשר על תוכנה של התוכנית ועל הנושאים שבהם היא עוסקת. לדוגמה, אם הפודקאסט שלי עוסק בעריכת דין, כדאי שיבחר לו שם בסגנון דין ודברים או בית המשפט. אני מתנצל על השמות הקלישאתיים, אם הייתי קופירייטר כנראה שהייתי מת מרעב. אם אבחר שם שלא קשור כלל למשפטים, למשל הפודקאסט של יוסי, או גרוע מכך, שם שמרמז על נושא אחר לגמרי, יש סיכוי יותר מסביר שחובבי משפט שמדפדפים ברשימות הפודקאסטים באפליקציות, פשוט יפספסו את התוכנית ולא יבינו במה היא עוסקת. באקוסיסטם, שבו המאזינים יכולים לבחור מתוך אלפי פודקאסטים שונים, חובה על הפודקאסטרים לנצל עד תום כל שבריר של יתרון תחרותי שיש להם כדי לבלוט מעל הרעש הכללי, ושם התוכנית הוא איתות משמעותי וחשוב מאוד שלא כדאי לבזבז. אבל פרט לשיקול הזה, אולי תופתעו לשמוע שלשם התוכנית אין שום חשיבות והשפעה על סיכויי ההצלחה שלה. אני רואה המון פודקסטרים שמתחבטים ומתלבטים לגבי השם שיבחרו לתוכנית שלהם, ואני רואה בכך בזבוז זמן מוחלט. בחנו את עצמכם. מה המשמעות של השם ריבוק, אול סטאר, נייקי? יש לשמות האלה משמעות כמובן. נייקי היא אלת הניצחון הרומית, למשל. אבל אחרי שאומרים מילה כלשהי כמה פעמים, היא מאבדת את המשמעות המקורית שלה ומתחילה לעמוד בפני עצמה. אף אחד לא חושב לעצמו, אולי אני אלך לקנות את הנעל הזו שקרויה על שמה של אלת הניצחון. לא, אנחנו הולכים לחנות של נייקי, וזהו. אז חיסכו מעצמכם את ייסורי הבחירה, ותנו לתוכנית שלכם שם מובן וקליט, שמרמז באופן ברור על הנושא שלה, ללא משחקי מילים או התחכמויות מיותרות. אגב, למרבה האירוניה, השם עושים היסטוריה הוא דוגמה לשם לא מוצלח. התוכנית עוסקת במדע וטכנולוגיה. אמנם לעתים מזווית היסטורית, אבל לא בהכרח. לא מעט מאזינים סיפרו לי לאורך השנים שכמעט ולא האזינו לתוכנית, מכיוון שחשבו בתחילה שמדובר בפודקאסט על היסטוריה כללית. אז כן, הסנדלר הולך יחף במקרה הזה. כשבחרתי את השם, הייתי הרבה פחות מנוסה מכפי שאני היום, ודיעבד כנראה שהייתי בוחר שם אחר לתוכנית. מצד שני, עושים היסטוריה היא גם הוכחה לכך ששמות הם בסופו של דבר בעלי חשיבות מוגבלת מאוד. מהרגע שהתוכנית צברה תאוצה והשמועה עליה החלה לעבור מפה לאוזן, המשמעות שמאחורי המילים עושים היסטוריה כבר הפכה להיות הרבה פחות רלוונטית. לוגו התוכנית. הלוגו הוא עוד רמז ויזואלי נדיר ועיקר ערך, שבו יכולים מאזינים פוטנציאליים להיעזר כדי להחליט אם הם רוצים לתת התוכנית שלנו צ'אנס. מכיוון שכך, ומאותן הסיבות שהזכרתי בהקשר של בחירת שם התוכנית, רצוי שהלוגו יעביר בצורה ברורה ככל האפשר את הנושא או התמה שבהם עוסקת התוכנית. חשוב לזכור שברוב האפליקציות הלוגו מוצג כשהוא מוקטן מאוד, עד לרמת האייקון, ולכן פרטים קטנים בציור או טקסט בפונט קטן הופכים חיש מהר לבלתי מובנים. את עיקר תשומת הלב בתכנון הלוגו, אם כן, כדאי להדגיש לבחירת צבעים שיהיו מזוהים בקלות עם התוכנית, ואולי סמל גרפי גדול שרלוונטי לנושא הפודקאסט, למשל כדור כדורגל בלוגו של תוכנית שעוסקת בכדורגל. בנוסף, הלוגו הוא במובן מסוים כרטיס ביקור ויזואלי של הפודקאסט, וכמו כרטיסי ביקור רגילים, גם איכות העיצוב של הלוגו מהווה רמז או איתות עבור המאזינים הפוטנציאליים לגבי איכותה של התוכנית. אם הלוגו נראה כאילו הוא צב על ידי ילד בן 3, זה לא יעזור למאזינים לקבל את התחושה שהתוכנית שלכם איכותית וששווה לנסות להאזין לה. לא צריך להשקיע מאות שקלים בעיצוב של לוגו אולטרה מקצועי, יש לא מעט אתרים שיאפשרו לכם ליצור לוגו סביר בחינם, אבל חשוב להקפיד על רמה מינימלית מסוימת. אורך הפרק. זו ודאי אחת השאלות הנפוצות ביותר בכל פורום אינטרנטי בנושא פודקאסטים. מה צריך להיות אורכו של פרק? קצר? ארוך? באמצע? אבל לפני שאענה עליה, תרשו לי לשאול אתכם שאלה מקדימה. כשאתם מתכננים בילוי בקולנוע, האם אורכו של הסרט מהווה עבורכם שיקול משמעותי בבחירה? אני לא מתכוון למקרים קיצוניים כמו שואה של הקולנוען קלוד לנצמן, סרט באורך של 9 שעות, אלא סרטים באורך נורמלי, נאמר עד 2-3 שעות. אני מנחש שבמקרים שכאלה אורך הסרט לא מהווה עבורכם שיקול מהותי. הז'אנר המדובר, ביקורות, זהות הבמאי והשחקנים, כל אלה כן מהווים שיקולים חשובים בבחירה שלנו, אבל לא האורך. אותו הדבר נכון גם לגבי ספרים ותוכניות טלוויזיה. כל עוד לא מדובר בחריגה קיצונית מהנורמה הרלוונטית לכל מדיה, לדוגמה ספר עבה באופן יוצא דופן, או סרטון של 5 דקות בטיק טוק, רחמנא ליצלן, אנחנו לא ממש מתחשבים באורך היצירה בהחלטות הצריכה שלנו. ואם האורך אינו מהווה שיקול בכל שאר המדיות, מדוע שיהווה שיקול בפודקאסט? ואכן, לאורך הפרק יש מעט מאוד השפעה על סיכויי ההצלחה של תוכנית. לאף אחד לא ממש אכפת אם אורכו של פרק בפודקאסט הוא 25 דקות או 55 דקות. יש מי שחושבים שפרק קצר עדיף על פני פרק ארוך, מכיוון שאנשים מעדיפים להאזין לפרק בישיבה אחת. למשל, בנסיעה אחת לעבודה, במקום בחלקים, לאורך מספר ימים. אבל אם זה היה נכון, כנראה שכולנו היינו מעדיפים לקרוא רק ספרי ילדים. הרי יש בהם רק 10 עמודים שאפשר לקרוא בבת אחת, במקום ספר אב קרס של סטיבן קינג או מאיר שלו. נתקלתי לא פעם במחקרי שוק שהראו שאורך פרק אידיאלי במרכאות של פודקאסט הוא 52 דקות. אבל אני חושב שזו שטות גמורה. יכול להיות שאורכם הממוצע של פרקים של פודקאסטים מצליחים הוא באמת משהו בסביבות ה-50 דקות. אבל אז מה? נניח שמספר העמודים הממוצע של ספרים ברשימות רבי המחר הוא 300 עמודים. האם זה אומר שספר שיש לו 250 או 350 עמודים לא יצליח? ברור שלא. העיסוק בשאלה הזו מצביע לדעתי על חוסר הבנה בסיסי לגבי מה גורם לאנשים לבחור פודקאסט אחד על פני אחר. אנחנו בוחרים לצרוך תכנים שמעניינים אותנו, מרגשים אותנו ומבדרים אותנו. המחשבה שקיצור או הערכת פרק תעזור לנו למשוך יותר אנשים להאזין לתוכנית, משולה לוויכוח לגבי סידור הכיסאות על הסיפון של הטיטניק. זה ממש לא רלוונטי. ההוכחה הטובה ביותר לטיעון הזה לדעתי היא ההצלחה של סדרות ארוכות בעושים היסטוריה. בשנים הראשונות של התוכנית הקפדתי שכל פרק יעסוק בנושא אחר, מתוך אמונה שאנשים מעדיפים תוכן קצר על פני תוכן ארוך. בשלב מסוים, דני, שותפי לחברה, הציע שהשלב בתוכנית סדרות ארוכות יותר, 2, 3 או יותר פרקים שכולם עוסקים באותו הנושא ומספרים סיפור ארוך יותר. הייתי ספקן מאוד לגבי סיכויי ההצלחה של סדרות ארוכות שכאלה, אבל אחרי מחשבה החלטתי לתת לרעיון הזה צ'אנס, ויצרתי מספר סדרות שכל אחת הסתרעה על 2 או 3 פרקים. התגובות מהקהל היו חד משמעיות. מאזיני התוכנית אהבו מאוד את הסדרות הארוכות, וההצלחה הזו השתקפה גם בנתוני ההורדות של הפרקים. למעשה, אחת הסדרות המצליחות והאהובות ביותר של התוכנית הייתה סדרה על כיבושיו של נפוליאון, שהכילה לא פחות מ5 פרקים. אני מסביר את ההצלחה הזו בעובדה שסדרות ארוכות מאפשרות לי לספר סיפורים עמוקים יותר, בעלי רוחב יריעה מרשים וגדול יותר, ובתוכניות בסגנון של עושים היסטוריה, זה גם מה שקהל המאזינים מבקש לצרוך. זאת ועוד, גיליתי לשמחתי שלפורמט של סדרות ארוכות יש גם יתרון הפקתי מובהק. סדרה בת 3 פרקים למשל דורשת ממני לערוך רק תחקיר אחד, בזמן ש3 פרקים שכל אחד מהם עוסק בנושא אחר מחייבים 3 תחקירים שונים ודורשים פי 3 מאמץ. בשורה התחתונה, אורך הפרק צריך לשרת את התוכן ולא להפך. אם אתם מספרים סיפור רחב יריעה, תנו לפרק להיות ארוך ככל שצריך, ואם סיימתם את מה שהיה לכם להגיד אחרי 15 דקות, תסגרו את המיקרופון. בניסוח אחר, תפסיקו להתעסק בשטויות ותתרכזו בשיפור התוכן של הפודקאסט שלכם. תדירות פרסום הפרקים. עוד שאלה נפוצה מאוד בפורומים השונים היא כל כמה זמן להוציא פרק חדש. בניגוד לסוגיית אורכו של פרק, לשאלה הזו דווקא ישנן השלכות מעשיות וחשובות מאוד. אם תדירות הוצאת הפרקים נמוכה מדי, זאת אומרת הזמן בין שחרור הפרקים ארוך מדי, המאזינים עלולים לחשוב שהתוכנית אינה פעילה ויעדיפו להאזין לפודקאסטים אחרים. בנוסף, תדירות נמוכה מדי פוגעת גם במאמצי השיווק. אם אין לפודקאסט תוכן חדש, אז אין למאזינים על מה לספר לחבריהם בעבודה, וגם אין על מה לפרסם פוסטים ברשתות החברתיות. מאידך, אם תדירות הוצאת הפרקים גבוהה מדי, המאזינים עלולים לפספס חלק מהפרקים. זמן הוא משאב יקר, ומחקרים סטטיסטיים מראים באופן ברור שאפילו מאזיני הפודקאסטים הנלהבים ביותר מאזינים ללא יותר מ8 פודקאסטים בשבוע בממוצע. אם תוציאו יותר פרקים מכפי שהמאזינים מסוגלים להאזין להם, כנראה שהם ידלגו על חלק מהפרקים, ואז התמורה על כל ההשקעה הזו תהיה נמוכה יחסית. אבל השיקול החשוב ביותר בקביעת תדירות פרסום הפרקים אינו נוגע למאזינים, אלא דווקא לנו, ליוצרים. הוצאת פרקים בתדירות גבוהה מדי עלולה להטיש ולשחוק אותנו, ובכך להכיש את קיצה של התוכנית. זו אחת השגיאות הנפוצות של שדרים בראשית דרכם. כמו בכל פרויקט מסעיר ומרגש, החודשים הראשונים לקיומה של תוכנית מתאפיינים בתנופה של התרגשות ואדרנלין, מעין ירח דבש שכזה. כולם עובדים במרץ ולהוטים להוציא לאוויר כמה שיותר פרקים כמה שיותר מהר. אבל עד מהרה ההתרגשות והאדרנלין מתפוגגים, ואז העבודה על הפודקאסט הופכת להיות מה שהיא באמת. עבודה. נעימה, מהנה, מאתגרת, מספקת, הכל נכון, אבל עדיין עבודה. צריך לחקור, להקליט, לערוך, לעלות לאוויר, לשווק. זה לא קל, ולפעמים כל זה קורה בשעות הערב המאוחרות, כשכבר בא לנו לישון, או כשיש עומס פתאומי בעבודה, או שפרצה מגפה כלל עולמית שאמורה להתרחש פעם ב100 שנה. לא סביר, אבל מי יודע. בתנאים כאלה, אתם עלולים למצוא את עצמכם מותשים, רודפים אחרי הזנב של עצמכם, בניסיון לעמוד בלוח הזמנים התובעני שהצבתם לעצמכם. והכי גרוע, מפסיקים ליהנות מהעשייה עצמה. הפודקאסט מתחיל להרגיש כמו מטלה, ומשם קצרה הדרך לפרישה וירידה מהאוויר. אם כן, מהי תדירות הוצאת הפרקים הנכונה עבור הפודקאסט? התדירות הנכונה עבורכם. פודקאסט הוא מרתון, לא ספרינט, ויש להתייחס אליו בהתאם. אל תבזבזו את כל האנרגיה שלכם מיד עם יריית הזינוק. קבעו תדירות הוצאת פרקים שאתם בטוחים שתוכלו לעמוד בה בקלות, גם בשבועות שבהם העבודה לוחצת והילדים חולים. אם אתם לא בטוחים מהי התדירות הזו, עדיף לטעות לכיוון התדירות הנמוכה מדי. פודקאסט מעולה יכול להצליח בגדול גם אם הוא מוציא פרק אחד בכל חצי שנה בלבד. דוגמה קנונית לכך היא הפודקאסט Hardcore History, שזוכה למיליוני האזנות, למרות שבכל שנה עולים להעביר 3 או 4 פרקים בלבד. פודקאסט שהיוצר שלו מותש ושחוק לא יחזיק מעמד זמן רב, זה בטוח. האם לתדירות נמוכה יחסית של הוצאת פרקים אין השפעה שלילית על הצלחתו של הפודקאסט? גם כאן התשובה הברורה, לא. פודקאסטים נזכור הם מדיה מסוג On Demand, משמע המאזין יכול להאזין לתכנים שעלו לאוויר לפני זמן רב, ואני לא מגזים, אפילו פרקים בני 17 שנה של עושים היסטוריה עדיין מקבלים כמה עשרות האזנות בשבוע. מבחינה זו, ההתנהגות הצרכנית של מאזיני הפודקאסטים דומה יותר להתנהגותם של קוראי הספרים וצופי הקולנוע מאשר לאלו של צופי הטלוויזיה ומאזיני הרדיו. אנחנו נמתין בשקיקה לספר חדש של סופר אהוב או סרט של במאי נערץ, גם אם יחלפו שנתיים בין ספר לספר וסרט לסרט, ולא נעדיף על פניהם ספרים גרועים או סרטים נוראיים, אפילו אם הם יוצאים בתדירות של אחת לחודש. במילים אחרות, עדיף ליצור תוכנית מעולה בתדירות נמוכה, מאשר תוכנית בינונית בתדירות גבוהה. כדאי לציין שני סייגים חשובים לעניין תדירות הפרקים. הראשון, לתדירות גבוהה דווקא עשויה להיות חשיבות קריטית עבור פודקאסטים אקטואליים, כאלה שלמועד עלייתם לאוויר יש משמעות, כגון פודקאסטים חדשותיים או כאלה שמדווחים על תוצאות אירועי ספורט. תדירות הוצאת פרקים נמוכה באופן קיצוני, למשל פרק חדש אחד בכל 3 חודשים, עלולה בכל זאת לפגוע בסיכויי ההצלחה של התוכנית, אפילו אם מדובר בפודקאסט מוצלח במיוחד. אמנם יש לא מעט דוגמאות של פודקאסטים שהצליחו למרות תדירות נמוכה ביותר של הוצאת פרקים חדשים, אבל תדירות נמוכה שכזו פוגעת מאוד במאמצי השיווק של התוכנית, שכן בלעדי פרקים חדשים אין תוכן חדש שסביבו יכולה להיווצר שיחה ברשתות החברתיות ובתקשורת. ארחיב על שיווק של פודקאסטים בפרק הבא. אגב, אני כולל בסעיף הזה גם פודקאסטים שמופקים כעונות, זאת אומרת, פודקאסט שמעלה לאוויר מספר מצומצם של פרקים, ואז נעלם מהאוויר למשך מספר חודשים עד לעונה הבאה. ההיעלמות הזו עלולה להביא לכך שחלק מהמאזינים יניחו שהתוכנית סיימה את חייה ויסירו את המנוי שלהם. אמנם הפורמט העונתי מקובל מאוד בתעשיית הטלוויזיה וגם בחלק מרשתות הפודקאסטים בארצות הברית, למשל NPR, אבל כבר נתקלתי בפודקאסט עונתי שכזה, שבפרק הזמן שחלף בין עונה לעונה, איבד כמחצית ממספר המנויים שלו. עדיף אם כן, לשמור על תדירות קבועה של הוצאת פרקים חדשים, גם אם מדובר ברווח של מספר שבועות בין פרק לפרק. וטיפ אחרון לסיום. זכרו שאם התוכנית שלכם אינה אקטואלית במיוחד, אפשר ואפילו כדאי להקליט כמה פרקים בבת אחת ואז להעלות אותם לאוויר במדורג בזה אחר זה לאורך שבועות. באופן זה תוכלו לפתוח מרווח בין הקלטות הפרקים ולהקל על חייכם במידה ניכרת. הטיפ של יהודית קץ, חושבים טוב. אני לא יודעת איך זה אצלכם, אבל אצלי לפחות כל פרק בפודקאסט הוא כמו עוד ילד קטן שיצרתי בעולם. אני חושבת עליו הרבה לפני, בוחרת את האורח המתאים, מתחקרת שיחות תחקיר, פוגשת את הבן אדם, עורכת אחר כך, ובכנות, בכל פרק אני מרגישה שיש את הפוטנציאל לפרק הטוב ביותר בפודקאסט, פרק שאולי יזיז חיים של אנשים. אבל לפעמים הפרק פשוט לא טוב, ולהודות בזה ולגנוז אותו זה הדבר הכי קשה שאני נדרשת אליו בפודקאסט שלי. לגנוז פרק זה מפחיד, כי זה בעצם להתקשר לבן אדם שהשקיע חצי יום מזמנו היקר, נתן מחוכמתו וסבלנותו עם הכוונות הכי טובות, ולהגיד לו, סליחה, זה לא היה טוב מספיק. הפחד מלהודיע למישהו שהפרק שבו השתתף לא היה טוב מספיק, מפחיד לפעמים אפילו יותר מהפחד שנגלה שמה שאנחנו עשינו לא היה טוב מספיק. קשה לאכזב מישהו אחר, קשה להתמודד עם זה שהשקעתי בזה המון המון זמן, והזמן הזה פשוט ייזרק ללא תוצר. קשה להודות שטעינו, שלא זיהינו נכון, שלא חיוונו נכון את השיחה, שלא הקלטנו כמו שצריך, ששאלנו שאלות לא מעניינות, ולפעמים שפשוט לא הצלחנו לייצר כימיה טובה עם האורח. אבל כמו שאומר טים פריס, בחירות קלות, חיים קשים. בחירות קשות, חיים קלים. זאת הבחירה הקשה, אבל היא זו שתייצר לפודקאסט שלכם חיים טובים יותר. פודקאסט שאתם יכולים לעמוד מאחורי הפרקים שלו. פודקאסט שבו מותר לכם גם לטעות לפעמים ולהתחיל מחדש או לשנות כיוון. פודקאסט שאומר למאזינים, אתם חשובים והזמן שאתם משקיעים בלהקשיב לי הוא בעל ערך. אז זה בסדר, זה אנושי לטעות, זה אנושי לייצר פרק שמתפקשש לגמרי. זה אחראי לקחת על זה אחריות ולחשב מסלול מחדש. מאחורי 155 הפרקים שעלו להעביר בפודקאסט שלי, חושבים טוב, מסתתרים כ10 פרקים שהוקלטו ולא פורסמו מעולם.